הזה שנקרא קנדיד, ששם הוא לועג ללייבניץ על המאמר הזה שעולמנו הטוב ביותר בין העולמות שריים. שם הוא אומר לו, הוא סובל, עובר כל מיני מעשי סבל, אני לא זוכר בדיוק מה וכולי, וכל פעם שהוא יוצא הוא אומר, עולמנו הוא הטוב ביותר מבין העולמות האפשריים. זה מין לעג אקזיסטנציאלי לפילוסופיה שמציגה את המבט הכולל. הוא אומר, תשמע, מבחינה כוללת, אז הוא אומר, לא, מה אתה... אין ספק שלייבניץ שואב את הרוח של הדברים מהרמב״ם. אין ספק שזה רוחו של הרמב״ם נשבת שם בדפים האלה אצל לייבניץ, כי הוא בדיוק אומר את זה.
ומתי הייתה התקופה של לייבניץ?
לייבניץ הוא במאה ה-17. אז אין ספק שהוא מכיר את הרמב״ם וקורא אותו וזה יכול להיות. הרוח הזאת של הרמב״ם נמצאת שם, זה הרוח שאומרת, שנגיד בשפת ריהל, אין קילות לפני העניין האלוקי. האלוקי איננו מקמץ. אין קילות, אין מלשון קילאי, קמצן. קמצן. האלוקי איננו מקמץ. זאת אומרת, אם הוא היה יכול לעשות יותר טוב, ברור שהוא היה עושה טוב. מה אתה חושב, שהוא שומר לעצמו? מה אתה מעלה על הדעת? אז אתה מבין שזה הבקור לרעיון שעולמנו הטוב ביותר, ואין לנו את אפשרים. כי מה? הוא יכול לעשות עולם יותר טוב, והוא לא עשה. מה אתה מעלה על הדעת? ברור, זה המניע לכל המהלך של התאודיציה, של הצידוק האלוקי.
אבל אומרים עליו, למשל, על הבארץ את הטוב ועבור, וחושך על פני תאום, שכאילו הקדוש ברוך הוא, שמעתי איזה פירוש, שכאילו הקדוש ברוך הוא בנה עולמות עד שהוא הגיע לעולם הטוב, הכי טוב. לפני כן היה העולם של הדינוזאורים, העולם של הניאנדרטל,
נו, אז ש...
אז זה גם, אז על העולמות הקודמים היה אפשר לשאול, איך הוא בנה אותם, הרי מה, אם הוא לא חשב ישר על העולם הכי טוב?
ברור שהוא חשב על הכי טוב, אבל כנראה כדי להגיע לעולם הכי טוב, צריך להגיע דרך הדינוזאורים. עכשיו אתה יכול לשאול למה הוא לא עשה בבת אחת.
בדיוק.
אוקיי, אז זה העניין של 10 מאמרות או מאמר אחד. זאת שאלה, זאת שאלת ההתפתחות. שאלה למה צריך תהליכים, זאת שאלה מאוד מעניינת. בסדר? אתה חייב לענות עליה. כלומר, או שאתה יכול להגיד אני לא יודע תשובה. אתה יכול להגיד אני לא יודע תשובה, אבל אני חייב להניח שאם אפשר לעשות עולם יותר טוב, לא יודע איך. כן? אז ברור שהיו עושים.
אולי אבל אנחנו חלק מהתהליך הזה.
כן?
לא, אבל שאנחנו עדיין לא העולם הכי טוב.
ללא ספק.
ושהוא יקים עולם יותר טוב.
כן, יכול להיות שמתוכנו יתפתח עולם עוד יותר גבוה, יכול להיות. אני שואל אותך סתם ככה, אתה לא מעלה על הדעת, אני לא יודע אם אתה אופטימי או לא, יש כאלה שחושבים שעתיד תומן בחובו רק אסון למין האנושי. אבל בוא נהיה אופטימיים. יכול להיות שבעוד 100 שנים העולם יהיה הרבה יותר טוב. בוא נהיה, יכול להיות. יהיו תרופות, אנשים יחיו עד גיל 1000. בריאים, שמחים, מחייכים, כאילו הם בני 23. מה אתה מתייאש? אנשים יהיו בריאים ושמחים, ואף אחד לא ירביץ לחבר שלו, וכולם יחייכו, ומלאר צדעת השם, כמה הם לים מחסים. מה? בוא, יכול להיות. אז יהיה עולם הרבה יותר טוב, עולם שלנו. אנחנו נהיה דינוזאורים לעומתם. והאמת, כבר ילד קטן היום מסתכל עליי בתור איזה דינוזאור, לא? אתה לא חושב? תחשוב. ילד קטן בן 6 מסתכל על, נגיד, סבא רבא שלו, שרק רואה מחשב, הוא רק נכנס לאימה ויראה. והוא כבר רץ. הוא לא חושב שהסבא שלו הוא מין דינוזאור? אבל היה חייבים לעבור את הדינוזאור כדי להגיע לילד הזה.
יש גם נוסטלגיה.
יש נוסטלגיה, תמיד, גם לדינוזאור. אגב, אני רק רוצה להעיר, דבר מעניין, הרב קוק, כשהוא דן בשאלה הזאת של ההתפתחות, והוא מעלה את השאלה הזאת, הוא מעלה רעיון מאוד מעניין, ואומר, שאם אתה קופץ ישר לשלבים המאוחרים, בעצם אתה לא עושה את העולם הכי מושלם, כי העולם המושלם חייב להכיל בתוכו את כל השלבים. אתה חייב להכיל את הכל. הוא צריך להיות, הכל צריך לבוא לידי ביטוי. הכל צריך לבוא לידי ביטוי.
זה פוגע בהגדרה של השלמות.
פוגע בהגדרה של השלמות. למרות שהחלקים הקודמים הם לא מושלמים. וזה, אני רוצה לומר לכם, שזה אפשר לומר, בעיניי, היסוד גם של התאודיציה הרמב"מית, שאנחנו עוסקים בו עכשיו. אין ספק שהרמב"ם חושב שהעולם שלנו הוא עולם לא, הוא לא עולם הכי טוב ש... זאת אומרת, יש עולמות יותר, ועובדה, הגלגלים והשכלים יותר טובים. אבל הטענה של הרמב״ם שמהעולם, מהחומר הזה שאנחנו עשויים ממנו, אי אפשר לעשות עולם יותר טוב. אי אפשר. החומר הזה של ארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר, אי אפשר לעשות ממנו עולם יותר טוב. זה באמת הטוב ביותר בין עולמות האפשריים מהחומר הזה. איזה אלטרנטיבה עומדת עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא? תגידו.
חומר.
מה?
חומר אחר.
יש. חומר אחר יש, הוא נמצא.
לא, עולם.
אין. זאת אומרת, ההנחה היא, אני רוצה שתבינו, זה נקרא, זאת נקודה מאוד עמוקה שצריך להבין אותה. היא נקראת שרשרת ההוויה הגדולה. זאת אומרת, הרעיון אומר כך, שבאמת הכל נמצא. כל החומרים, כל הדברים, הם באיזשהו מקום נמצאים. היו, הווים, יהיו. הכל צריך להופיע. ההוויה היא קדושה. זאת אומרת, אין חורים. אין פתאום איזה חוסר של משהו. ההוויה היא המקסימום של מה שיכול להתברא. בתוך המקסימום של מה שיכול להתברא, יש גם דברים שהם לא מושלמים. דוגמה שאני אוהב להביא הרבה פעמים, זה פלסטלינה ופלדה. פלדה היא מאוד חזקה. מאוד חזקה. היא לא מתקלה. לא יודע, כמה זמן ייקח לפלדה להתקלות? 1,000 שנה, 1,000,000 שנה, לא יודע כמה. היא גם בסוף תתקלה, פלדה, אבל מניח. אחרי 1,000,000 שנה, זה לא יישאר אחת, כפית, נכון? לא חושב, עוד 1,000,000 שנה תישאר כפית. לא מאמין, לא יודע, היא תתקלה. אבל פלסטלינה. זה פלסטלינה, זה ככה, זה קווץ, אני יודע מה, היא נגמרת. נכון? אז אתה יכול להגיד, אז פלסטלינה זה לא פלדה. אבל היא פלסטלינה. אז בפני היוצר תמיד יכולות להיות שתי אפשרויות. או להגיד, תשמע, אני הולך רק על פלדה. אצלי אין פלסטלינות. רק פלדה. אז אני מוותר על הפלסטלינות. אז לא יצרתי את המכלול. יש חור. באזור של הפלסטלינה יש חור. או שאני אומר, אני עושה הכל. במקסימום שלו. הפלסטלינה הכי טובה. פלדה הכי טובה. כל דבר אנחנו נעשה אותו הכי טוב שאפשר. אבל יהיה הכל. מובן? זה בעצם האלטרנטיבה שעומדת בפני ה... בפני... זה מזכיר לי קצת בתי ספר, נכון? אני אומר, תשמע, אצלנו רק מצטיינים. רק מצטיינים. כן? יש מי שאומר, לא? בסדר, יש הכל. יש לנו כיתה, יש לנו כיתה י' א', יש לנו 12 כיתות י' א'. כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. וכל אחד לפי מדרגתו. זה מקיף, נכון?
אני חושב שזה בגלל שהם מאמינים, שאני גם מאמין בזה, שכאילו אין כזה מושג של הצטיינות, שזה, לא, הם מצטיינים במלימודים, אבל אולי הכיתה השנייה מצטיינת בדברים אחרים.
נכון.
אבל זה לא שהם יותר טובים מאלה.
אוקיי, בסדר. לא, בנגיד, בלימודים.
בלימודים כן, אבל
תחומים
אחרים לא, ולכן כל אחד מקבל מה...
יכול להיות, אתה אומר, גם פלסטלין, אין דבר כזה. פלסטלינה יש לה ערך, למשל. פלסטלינה יש ערך שהיא, למשל, רכה.
נכון.
היא גמישה. אפשר, עובדה שילדים משחקים בפלסטלין, לא משחקים בפלדה.
כן.
כי זה כנראה יש ערך פלסטלינה. יש לזה ערך, עובדה. אנשים עושים פלסטלינה, לא יודע. אז צריך הכל. לכל דבר, לכל זמן ועת לכל דבר ועת לכל חפץ וכולי וכולי, צריך פלסטלינה וצריך כל דבר. אז זה הגישה של אלוקים. ולכן, עכשיו תביא מה זה הצידוק האלוקים שפה. כי מישהו בא ואומר, רק רגע אחד, אז למה החומר הוא כזה? אמר לו הרמב"ם, ידידי, מה אתה מציע? זה אופיו. זה מהותו של החומר. כך הוא בנוי. אתה לא יכול. אם אתה רוצה לשנות אותו, אתה הופך אותו לפלדה. בסדר? נקרא את זה בפנים. אני אקרא את השורה הזאת, ואז נעשה את זה יותר מסודר. תראו בעמוד רצ"ה, ליד הספרה 31. ומי שירצה להיות בעל בשר ועצמות ולא יתרשם, כלומר שזה לא יושפע, יהיה פלדה, ולא יערעו דבר ממורות החומר, הרי רצה לאחד בין ההפכים בלי שירגיש בדבר, והוא שרוצה להיות מתרשם בלתי מתרשם, כלומר בעל עצמות, בעל בשר, אבל כאילו הוא פלדה, כאילו הוא לא מתרשם, לא ניתן לשינויים, כאילו לא היה מקבל רושם, לא היה מתהווה, והיה נעשה המצוי ממנו פרט, לא פרטי מין. נכון הדבר שאמר גלינוס בשלישי מן התועליות? אל תשלה את עצמך בהבל שאפשר שיתהווה מדם הנידה ושרבת זרע, חי שלא ימות, או שלא יצטער, או תדיר תנועה, או בעיר כשמש. ודבר זה שאמר גלינוס הוא הערה על חלק ממשפט כללי, והמשפט הוא שכל מה שאפשר שיתהווה מאיזה חומר שיהיה, שימו לב עכשיו לעיקרון, הרי הוא מתווה בתכלית השלמות האפשרית להתהוות מאותו החומר המיני. אנחנו עושים הכל בצורה הכי טובה שאפשר. צריך אולי להוסיף פה קצת דברים, למשל, טוב, תכף נראה. בסדר? אז זה הסיפור של העיקרון. יש פה זה עיקרון מאוד מאוד יסוד. עכשיו, מעמוד ר' צד י' בצד שמאל למטה, הוא אומר שיש שלושה מינים של רע. האחד הוא קורא לו הרע הטבעי, השני הרע נקרא לו החברתי, והשלישי הרע האישי. הרע הטבעי זה כל הסבל שקורה כתוצאה מבעיות בטבע, כמו שערות, סופות, מחלות לא עלינו, וכו' וכו'. זה הרע הטבעי. הרע החברתי, מה הדוגמה הכי? מלחמה. הרע האישי, מה זה? פגיעות שאדם פוגע בעצמו.
גם חלק מהמחלות הוא אומר שזה בעצם רע אישי.
שאדם פוגע בעצמו.
מה, בחטאים?
או חטאים, או בעיקר חוסר התנהלות נכון עם עצמו, שאדם, נכון, שאדם מתנהל לא קשורה.
או גם
אוכל דברים שלא צריך לאכול, לא מתייחס לגוף שלו בצורה נכונה, מכניס את עצמו לסכנות.
פוגע בעצמו בכוונה.
פוגע בעצמו בכוונה. מזלזל בבריאות שלו.
במידות לא כועס או משהו.
עכשיו, חיי הנפש ברור, כן? אם אדם, וזה נושא שעוד נרחיב עליו, צריך להרחיב עליו הרבה את הדיבור. זאת חלק גדול מהסבל האנושי, נובע מהתנהלות רגשית, והיא נפשית מוטעת, כן? ברור. זאת אומרת, אין ספק שאנשים שהאישיות שלהם היא בנויה נכון, חלק גדול מהסבל שלהם לא יהיה. כן? זה נושא שעוד ניכנס אליו, ניכנס בקרוב לתורת ההשגחה. ובכן, אלה שלוש סוגי הרע. עכשיו, הסבל. זאת אומרת הרמב"ם בצורה מאוד פשוטה. הסבל שקשור לטבע, אנחנו די בגדול, די חשופים אליו. זאת אומרת, אנחנו, אין מה לעשות. זאת אומרת, זה לא תלוי בנו. לכאורה, תכף נראה שלא לגמרי. אבל בסדר, עכשיו, הסבל החברתי, ברור זה תלוי ברצוננו ובבחירתנו. זאת אומרת, בני האדם, בגלל היותם רודפי בצע ורודפי, לא יודע מה, אז הם פוגעים אחד בשני, נלחמים אחד בשני, וכו' וכו'. זאת אומרת, נכון, למה אנשים נלחמים? אבל לפעמים אנשים נלחמים כי הם אולי נאבקים על אותה פיסת אדמה, אבל, ואז, זה אולי חלק מבעיית הטבע, זאת אומרת שאין מספיק, אין מספיק מזון, או אין מספיק אדמה. אני מניח שיש מקרים כאלה, אבל הרבה פעמים זה סתם טמטום או עובדה, הרבה מלחמות שהיו במשך דורות בין עמים שונים, נפטרו בסוף על ידי איזשהו הסכם, ומאז הם חיים בשלום ובשלווה. ואף אחד לא מרביץ לשני, אני יודע, צרפת וגרמניה, זו דוגמה קלאסית שתמיד מביאים, כן, שמשך מאות שנים, היו במלחמות בינינו, אנגליה וצרפת, מה יש לדבר? מלחמות על גבי מלחמות, אני יודע מה, ללא סוף שהיו שם.
מי זוכר?
מי זוכר? מי זוכר?
הם עדיין שונאים אחד השני,
לא שונאים. לא שונאים, אולי הם זלזלים, לא שונאים.
הלוואי שיהיה גם אצלנו ככה.
הלוואי שיהיה אצלנו ככה. אני באמת הייתי, עכשיו בין הזמן, הייתי בטיול באירופה, הייתי באיטליה. וראיתי שם כל מיני יותר בהלם. מיליונים של אנשים, תיירים, מכל העמים, מכל המינים, מכל הסוגים, מכל הצבעים. כולם הולכים, רואים את אותם מחזות, מצלמים את אותם תמונות, דורכים אחד לשני על הרגליים, רואים סליחה, עומדים בתור ביחד. תשמע, האנשים האלה לפני 100 שנה היו 50 שנה, 70 שנה, גרמניה, צרפת, איטליה, אני יודע מה, זה כולם הרגו, נלחמו, מה לא עושה אחד לשני? היום כולם בנחת, סי צ'יז, מצלמים אחד את השני, מחייכים.
הרב הלך לצלם כדורגל.
מה יש לצלם כדורגל?
צרפת, איטליה, זה שפיכות דמים שם.
כן, באמת? שירות דמים?
לא, לא, לא.
מאות הרוגים בשנה האחרונה ממדינות כאלה שזה.
מה? בסדר, זה הברברים שולחים בכדורגל האלה, אני יודע שותים בירות וזה. עזוב, תשמע.
מה שיפה זה לא שזה במדינה כיוון קבוצה לקבוצה דווקא. זה לרוב כאילו בין מדינות.
כן, כן. אוקיי.
מה, אנשים מתים מזה?
כן.
יש להם המנונים כאלה על מלחמת העולם השנייה.
כן?
כן. משחזרים שם את
זה. משחזרים את המלחמה. תשמע, זה בקטן, זה בקטן, זה, זה, זה. תחשוב, אני מסתכל על זה, אני אומר לכם את האמת, ישבתי והסתכלתי ואני שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה. האם אנחנו באחרית הימים, או שאנחנו חיים בשקר, אנחנו פשוט נדמה לנו. ומתחת לפני השטח, רק צריך לעשות, לגרד, והשנאה תצא, ואנשים עוד פעם ירגו אחד השני. מה, מה קורה פה? או שבאמת אחרית הימים, הולכים, יפנים, הרי יפנים הרגו, יפנים הולכים, מדברים ביפנית, ואיטלקים, וצרפתים, ואנגלים, ובריטים, וכולם ביחד. מה זה? זה, בחינת אחרית הימים, נכון?
כל פעם אבל יש שתי מלחמות אחרות, זה לא, גם פעם היה שלום בין ימים מסוימים, וגם היום יש מלחמות בין ימים מסוימים.
לא, אבל היית רואה מתחת לפני השדר.
כשאתה אומר מלחמה, בין עמים סביב.
בין איראן, בין קוריאה הצפונית לדרומית, בין
כן, איראן.
בין כל המזרח התיכון לנו, כאילו.
כן, תראה, אנחנו באמת עוד באזור של מלחמות, לצערנו הרב עד מאוד. אבל איראן היא הרבה יותר מאשר אנחנו. איראן זה... לא צריך לשכוח שהם מוכנים להרוג... הנה, למשל, נפילת בנייני התאומים, כן. אני מניח שבאותה שעה אנשים טיילו שם למטה וסיירו ואמרו הנה היפנים והכל טוב יפה ופתאום שני מטוסים נכנסים להם שם והורגים להם שם איזה 3,000 נכון? כמה? 3,000 משנרדות? נכון? בערך. אז פתאום זה לאנשים פקח את העיניים, תשמע, לא אחרית הימים כל כך מהר, חבר'ה תירגעו, אנחנו נמצאים עוד בעולם מאוד מסוכסך.
נכון, אבל משתפר.
זהו, אז אולי אנחנו מקווים שגם הקנאות הזאת, איך תדע, סוריה, כל יום נהרגים. אתה צודק, שמה, העולם שלנו לא מושלם, רחוק מזה. אתה אומר מה, רק מוקדי הסכסוך משתנים.
אבל אני לא מאמין שזה יחזור לאירופה, כאילו באירופה זה יסתיים.
אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת, אנחנו לא יכולים.
אני אומר, אני מקווה שבאמת מה
שאנחנו רואים עכשיו... מקווה, לא, אני גם, אבל...
זה כאילו... זה אחרית הימים באירופה שתמשיך גם, אני מקווה, למזרח, בעזרת השם, גם. יותר מזרח.
זהו, הלוואי, הלוואי. על הנושא של קנאות דתי, שהוא חדש, הוא לא היה. אתה כבר היה בימי הביניים. היה בימי הביניים, קנאות דתית, שאנחנו סבלנו מזה סבל רב מקנאות דתית, לצערנו. הנצרות הביאה עלינו אסונות איומים מתוך הקנאות הזו. אבל בעת החדשה, הנושא הקנאות הדתית הלך והתפוגג. וכל המלחמות הן בלי הקשר דתי, ופתאום עכשיו הקנאות הדתית הוא לאסלאמית.
זהו, האסלאמית.
האסלאמית, בסדר.
למה לא ציפית לזה?
לא, לא, זה לא היה צפוי.
מה שהאסלאמית?
אני יכול להגיד לך, אתם צעירים, אני יכול להגיד לך שעד שנות ה-70, אז עד חומייני, הכל התחיל מחומייני. עד חומייני, מי זה האסלאם בכלל? מי חשב עליהם בכלל? אתה המוסלמים ש... ההפך, זה היה מין כזה לורנס איש ערב, תמיד התרפקו, האסלאם, המזרח, כל הזמן ככה הבדואים, הבריטים נורא אהבו את זה, והערבים והאסלאם נתפסו כמשהו אקזוטי. לחשוב שהם יהפכו להיות הכוח האלים והמסוכן והכי פרוע שיש בעולם? מי חשב על זה? מי העלה את זה על הדעת בכלל? איראן הייתה מדינה מודרנית. ותראה מה זה. וזה הולך ומתגבר. זה רק הולך ומתגבר.
גם פה יש תנועה דתית, כי הם כולם הופכים להיות יותר ויותר דתיים.
כן, אבל...
גם בפרקטיקה היומיומית. אתה...
אפשר לומר אותו דבר, אני חושב על היהדות, שגם ביהדות...
בכל הדתות יש חזרה בתשובה, אבל זה לא חייב להתלוות לקנאות. לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים חזרה בתשובה והתלווה לקנאות. לפעמים לא, היא לא חייבת. אני לא יודע. אני מקווה שלא, אני מקווה שלא. אני, כי אני רוצה להאמין שיכולה להיות חזרה... אנחנו מאמינים שחזרה בתשובה איננה... אך בזה, הרי הבעיה שהחילונים אומרים, כן? הם אומרים, אתה נהיה דתי, אתה מיד נהיה רוצח. אני יודע מה, הנה, אסתכל על האסלאם, אסתכל על הנצרות. יש מין כזה טענה. הרי הסרט הזה עכשיו החדש, יש סרט שנקרא משגיחים. אז אני לא ראיתי אותו, אבל אמרו לי שזה כאילו על איזה קבוצה של חוזרים בתשובה, שהם אלימים כאלה, ו... אני לא יודע מה הוא רוצה לומר שם, אני לא יודע בדיוק מה הילך, לא ראיתי. אבל בעיניי זה לא נשמע טוב, ואני לא יודע מה, שכאילו מה, חזרה בתשובה, מיד לוקחת את הנשמה, לוקחת אותם לסוג של אלימות ותוקפנות כזאת, וזה, הייתי רוצה להאמין שאיפה חזרה בתשובה מוליכה לחן וחסד ורחמים, לא לקנאות ואלימות.
מורדי
אמר שזה לא טוב? ומקובלנו שמורדי צודק. טוב, אז אם כן, זה שלושת סוגי הרע. עכשיו, אומר הרמב״ם, הרע הכי רב בעולם זה הרע שהוא האישי, שאנשים מזיקים לעצמם. פחות מזה הרע חברתי, ופחות מזה הרע טבעי. אומר הרמב״ם, תדע לך, שיש מעט מאוד מן הרע הטבעי הזה, ולכן הוא אומר ליד הספרה 38 בעמוד ראש צדי ה', ואתה מוצא עם זה שהרעות הבאות על בני אדם מן המין הזה, כלומר הרע הטבעי, הסבל הזה מעטות מאוד מאוד ואירוען נדיר מאוד, לפי שאתה תמצא ערים עומדות אלפי שנים לא שקרו ולא נשרפו, וכן נולדים אלפים מבני אדם בתכלית השלמות, ואינו נולד באלמום כי הם לעתים רחוקות. ומתעקש המתעקש, ולא אמר לעתים רחוקות, הרי הוא מעט מאוד, ואינו לא אחד ממאה ולא אחד מאלף מן הלולדים במצב השלמות.
כולנו מתים.
כולנו מתים. עכשיו, לגבי המוות, זה התייחסות מאוד מאוד מסוימת. זה מה שהוא התמודד לפניכם. הוא אמר שהמוות הוא מבנה פנימי. זה נכון שזה קשור להיעדר ולרוע, אבל את זה, לגבי הנקודה הזאת אני רוצה להעיר על משפט שהוא אומר... כן, סליחה. בפרק י', תלכו אותי באחורה. הוא אומר ליד הספרה 25 בעמוד רש צדי ב', הוא אומר, ואפילו מציאות החומר הזה התחתון כפי שהוא, כלומר החומר האחור הזה, כלומר החומר הזה שהוא הארבע יסודות, אם צמידותו להיעדר המחייב את המוות והרעות כולם, כלומר למרות שהחומר הזה נתון בהגדרה להיעדר, כמו שאמרת, כן? אתה שמת לב. הוא אומר, הרי הוא מתקלה. כל זה גם טוב מחמת תמידות ההוויה ותדירות המציאות בעקביות. ולפיכך פירש רבי מאיר, והנה טוב מאוד, והנה טוב מות. לעניין אשר הרעיון עליו. אתם יודעים, זה מדרש מעט מדהים, נכון? שהוא שומע, אומר את המילה מאוד, כמו מוד, מות. כלומר, גם המוות אפשר לראות בבחינה טוב. איזה בחינה טוב? מה הוא אומר? מה אתם מבינים? איך הוא מפרש את רמי?
שהעולם, שלא יהיה
כאילו
צפוף, לא יודע,
זהו, אני חושב שזהו, אני לא חושב שהעניין של הצפיפות, למרות שזה, אולי אפשר לפרש את זה כאן, בעיית הצפיפות.
אדם יש צורך לעשות דברים, כאילו אם יש לו זמן אינסופי אז הוא לא יתקדם.
זאת הערה מאוד מעניינת שהיא מעוררת הרבה מחשבות לדעתי באופן כללי, אבל היא לא כתובה פה, זה לא כתוב פה. לא, תמידות ההוויה ותדירות המציאות בעקביות, זה מה שאומר. זאת אומרת, מה שהוא טוען זה ש אם מדובר על הצפיפות, אז הצפיפות הפרטית,
הצפיפות שיעזרו
את אחד
השני, אין מקום
כן, 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 בעיית הצפיפות היא מובנת, אבל אני חושב, לא בטוח בזה, אני חושב שמה שהוא רוצה לומר, אני באמת תוהה על זה, יכול להיות שזה זה, אבל אני חושב שמה שהוא רוצה לומר זה ש אתה כפרט, אתה אומר, מה קורה, אבל כשאתה מסתכל על המכלול, תשמע, בני אדם נשארים, היו בני אדם, הווים בני אדם, ויהיו בני אדם. זאת אומרת, תלוי מאיזה נקודת מבט אתה מסתכל. כשאתה עושה כזה זום אין, ואתה מסתכל על אותו אחד שחי וזה, ובסוף אתה אומר, וואו, מת, העדר, וזה. אומר, נכון, הוא מת, העדר וכו', אבל תסתכל, המין נשאר, בני האדם נשארים, יש תדירות ועקביות, המציאות נמצאת. זאת אומרת, כשאתה מסתכל, אם אתה מוכן להסתכל על דברים ברמת המכלולים, וכך אתה בוחן את המציאות, אז המציאות עובדת יפה, תשמע. עכשיו, אני פעם חשבתי על זה, להגיד את זה לבני אדם, כמובן, אני לא מסוגל להגיד את זה, אבל הסתכלתי, אני הולך ברחוב ואני רואה עלה נושר. תסתכל על עלה שנושר. וואלה. חי נשר. אז תאמר, טוב, שנה הבאה, העץ יתכסה שוב בעלים. אתה רואה את כל העלים היבשים למטה. אז אם אתה מתחיל להתייחס לכל עלה, במובן אישי, זאת אומרת, שמע, העלה הזה מת. כן. אבל אם אתה מתייחס אליו בתור אחד החיילים בצבא השמיים, או בצבא השם, או בצבא הארץ, אז הוא כן, העצים, שמע, העצים מתחדשים, העצים באים, ורוחים, המין קיים, ברור. עכשיו, אין ספק שבעולמו של הרמב״ם, בעולמו של הרמב״ם, העמדה, או המעמד, יותר נולד, זה המעמד של המכלול, הוא מאוד חזק. והמעמד של הפרטים הוא חלש יותר. לכן הוא יכול להגיד משפט כזה. הוא אומר, תשמע, המינים מתקיימים. העסק עובד. היום זה, מחר זה, המשרד הזה, פעם הפקיד הזה יצא לפנסיה, בפקיד אחר. המשרד עובד, העסק מתקתק. העולם חי, העולם עובד. זאת אומרת, יש פרטים בסדר. אז הפרטים. עכשיו, אנחנו באים מעולם ש עבר את כל התקופות מאז וכן הלאה, וכל אחד וכל יחיד. מה, אנחנו עלים? מה, אנחנו יתושים? אנחנו תולעי משי שנעים על איזה הלב, החליפו תולעים, אכפת לנו וזה? מה זה, כל אדם הוא עולם, כל אחד הוא יחיד. מה, אתה יכול להגיד דבר כזה? זוכר שפעם, איזה בחור, אני אפילו זוכר מי זה. זה בחור שלוש שנים מתחתיי. זוכר שהוא פעם בא בירושלים, הוא בא לי, אתה יודע מה? עמדתי שם ב... אתה יודע איפה זה? הצומת של מעיין שטוב. קינג ג'ורג' צומת יפו. מכירים את הצומת הזאת? מכירים כולם? מי לא מכיר? זאת הצומת המרכזית של ירושלים. היום כבר לא כך יודעים את זה. כי כבר הרחוב יפו הפך להיות הרחוב של הזה וזה. אבל זה הצומת המרכזית של ירושלים, קינג ג'ורג' יפו. עכשיו זה היה מרכז, אז הוא אומר, עמדתי שם, הסתכלתי, ראיתי אנשים הולכים, כל הכיוונים, הולכים, רצים, קונים. הסתכלתי, אמרתי לעצמי ככה, בעוד 100 שנה, אף אחד מהאנשים פה לא יהיה. זו מחשבה מעניינת. בעוד 100 שנה, כל מי שיהיה פה לא יהיה. ועוד פעם אנשים ירוצו, ואחרים ירוצו, ברחוב קינג ג'ורג', ברחוב יפו, ו... זה מורה מחשבה, כן? אומר הרמב״ם, נפלא! הם רצו מהשנה, עכשיו אחרים רצים, ורחוקים ג'ורט, ומעיין שטוב ממשיך לתפקד. מעיין שטוב זאת חנות בגדים. מה?
מרוץ שליחים.
מרוץ שליחים כזה אולי, כן, משהו כזה. מעניין שהוא לא דיבר כל כך, מרוץ שליחים, יש לזה קצת אופי של התקדמות. לא יודע אם זה מה שהתכוונת. בכל אופן, בראש שלי, מרוץ שליחים זה, אנחנו מתקדמים. וזו אווירה קצת מודרנית יותר. אצל רמב"ם זה לא היה. לא היה לו איזו בחינה כזאת שכל דור משפר, משפר, מעלה, מתקדם, העולם מתפתח. אווירה מאוד של התפתחות של המאה ה-19-20, כן? העולם של רמב"ם הוא לא כזה, בעולם של מאה ביניים דברים לא כך מתפתחים. עוברים מאות שנים ופחות יותר אותו דבר. אנשים אוכלים את אותו סנדוויץ' ולא קורה איזה דבר. כן, לא קורים דברים. הוא משתמש בספרי רפואות יווניים של 1,000 שנה לפניו. כן, ומשתמש בזה ללא שום בעיה, וכן הלאה, זאת אומרת, יש איזו תחושת קביעות. אבל
שהם גם הגיעו לשלמות המדע.
כן, נכון, נכון.
אבל הרמב"ם חושב שהם הגיעו לשלמות המדע?
כן, אריסטו, לשלמות המדע, לא לגמרי.
לא, הוא אומר שאריסטו עדיין לא הגיע כמו שאנחנו הגענו.
כן, נכון, יש איזה, אבל בדברים מאוד מאוד קטנים, למשל בדברים באסטרונומיה הוא חושב, שבכמה דברים שקשורים לאסטרונומיה, למבנה הכוכבים, אריסטו עוד לא ידע מה שאנחנו יודעים. זה בשוליים. בשוליים. הרמב״ם חשב, תדעו לכם, זה אחד השינויים הכי יסודיים בתקופת הרמב״ם לתקופתנו, זה תחושת הביטחון שאנחנו יודעים מה קורה. שזה הרמב״ם מאוד נמצא בעולם הזה, וזה אגב היה עד ראשית המאה ה-20. עד ראשית המאה ה-20 עדיין שרדה ההרגשה הזאת, למרות שכבר אנחנו נמצאים בהתפתחויות ומדע והשתנות וכולי, עדיין בני אדם יש להם תחושה של אנחנו מבינים את המערכת. זאת אומרת, המערכת היא כזאת שאנחנו מבינים אותה. יש הרי את הבדיחה הידועה על יושב ראש הוועדה, יושב ראש האגודה הבריטית למדעים. לא, מדען דגול, שכחתי כראה את שמו.
לורד קלווין.
מי?
לורד קלווין.
קלווין? זה הקלווין? אז קלווין עצמו, שהוא אומר, תגיד מה הוא אומר?
לא נשאר עוד מה לחדש.
שלוש בעיות, לא?
כן, שתי בעיות. הוא אומר, אנחנו פחות יותר פתרנו את זה. אנחנו יודעים את המדע, פתרנו את השאלות של העולם, נשארו שתי שאלות קטנות שאנחנו נפתור, ואנחנו נדע את הכל. עכשיו, זה עובר ב-1904.
מה, איזה שתי שאלות?
דקה לפני התגלות תורת היחסות. זה שתי השאלות האלה שהוא אמר, אחת הביאה תורת היחסות ואחת תורת הקוונטים. זאת אומרת, זה כמו אדם שעומד על סף תהום, כזה, אתה מבין, הרגל שלו אחת כבר באוויר, לא, טוב, עסק מובן, אתה מבין, אם כבר אנחנו יודעים את הכל, בום. זה הפך להיות האמירה הזאת, מסכן, הוא היה מדען דווקא גדול, אבל האמירה הזאת, מתחושה ביטחון, אנחנו מיצינו את העניין, אנחנו יודעים.
זה גמור, זה גמור.
והיום אנחנו...
עם המנורה שתאיר את כל רמת גן, זה מזכיר לי, עם הסיפור הזה שלפני 40... אנחנו הצלחנו להמציא את המנורה ש...
לא פרס.
זה המרידור.
זה המרידור. כן, המרידור. אני זוכר את הבוקר הזה. אני זוכר את הבוקר הזה. כן, כן. אני זוכר היטב את הבוקר הזה. זה היה ערב בחירות שהליכוד היה צריך להיבחר או לא. והשאלה הייתה אם הם יבחרו או לא, כי היה מתח מאוד מאוד גדול. ואז יעקב מרידור, שהיה אדם רציני, בא לבגין. ואמר לו, תשמע, אחד מהאנשים שלי, הוא היה איש עסקים. מישהו בא אליי, איזה מדען, והשקיע, ואנחנו הולכים לפני המצאה שהולכת לשנות את פני העולם. אנרגיה שתשנה את פני העולם, זאת אומרת, אחוזי אנרגיה יותר גבוהים, משהו שהוא נגד חוקי הפיזיקה, משהו. אז הוציאו זה בחדשות בשבע בבוקר. זהו, ואז זה כאילו הליכוד, כאילו הם המציאו, ואז הם יבחרו משהו כזה, ואז הם הצליחו בבחירות. וזה הפך לבדיחה כזאת, מיד כל מיני מדענים יצאו, אמרו, רגע, בוא, מה, זה נגד נוסחאות הכי בסיסיות בפיזיקה, איך אפשר? מה זה הדבר הזה? התברר שהוא איזה ליצן, האוטו, מין איזה ליצן שצריך לעבוד עליו ולהמציא כל מיני שטויות. ואיך הם נפלו עם זה, אני זוכר את הבוקר הזה, איך שאני...
לפני כמה זמן זה?
אני מניח זה בשנות ה-70, 77 או אני יודע, משהו כזה. הם בסוף כן זכו, הליכוד. אם אין שהם בשנות ה-80 משהו, אם אין שהם בסוף כן זכו, למרות כשאר אדם כוחה כזה. אבל מה שאני רוצה לומר בכל הסיפור הזה, זה ש אנחנו בתקופה אחרת. קשה לומר את המשפט הזה, את בדיוק ההוויה בעקביות. זה משפט שאפשר לומר שבדרך כלל מייחסים את המשפט שאני עכשיו אגיד בשם קירקגור לשינוי יסודי שרוח האדם עברה. וקירקגור מסמן אותה בראשית המאה ה-19. הוא מסמן אותה. והוא אומר ככה, הוא כאילו מוחה כנגד הגל. הגל מייצג את הפילוסופיה הכללית, נגיד כמו רמב"ם כזה, נגיד. ואז הוא אומר, בנינו ארמון, הפילוסוף בנה ארמון והוא חי במלונה. זה ביטוי של קירקגור. זאת אומרת, אתה בונה מבנים, אבל אני האדם היחיד נותר במצוקתו. והטענה הזאת שבו נגאל את האדם, את האני, את האישיות שלי כפרט, שזה כאילו אפשר לומר, הוא לכן אבי האקזיסטנציאליזם, אם אפשר לומר כך, זה עומד במהלך מנוגד למשפט הזה שאנחנו קוראים עכשיו, נכון? שאומר, תמידות ההוויה וההפסד. אומר לו, מה תמידות? מה ההוויה? אבל מה איתי? אתם מבינים? זה משהו שמוחה כנגד האמירה הרגועה הזאת, המשלימה הזאת. אומר, טוב, עלים על עץ. מובן? הוא לא... וזאת שאלה גדולה, כשאנחנו לומדים בכלל כל מיני פילוסופיות יותר קדומות. לא צריך ללכת לרמב"ם. אגב, הרמב"ם חוזר על אותו משפט, ממש לאלן, אותו משפט... חוזר על זה ממש.
ראינו קודם שאומר לגבי הערים, הערים אינם נמחקות.
כן, כן, לא, לא, אבל ממש משפט על התמידות העקביות, ממש עוד אותו משפט. טוב, לא, לא מוצא את זה. בכל אופן, לענייננו,
כל הנושא פה אתה יכול להגיד את זה עליו.
מה, מה?
כל מה שהרמב"ם אומר פה אתה יכול להגיד את זה. כאילו, לא לגבי הרעות של החברה והאדם הפרטי, אבל הרעות של הטבע. כל הסבר זה לא...
בדיוק.
לא ישכנע את האדם.
בדיוק. אז עכשיו נתייחס רגע לזה. אז בעצם, מה בעצם הרמב"ם מיטה? הוא אומר כך. בסופו של דבר הרע הטבעי, אם אנחנו רוצים כאילו לבוא בתרוניות חס ושלום כלפי מעלה, אז אנחנו יכולים לבוא על הרע הטבעי, על הרע החברתי. אז אומר הרמב״ם, תשמעו, הדבר הוא בבחירתכם, אני יכול, תפסיקו להרביץ אחד לשני, או תפסיק להרביץ לעצמך ברמה כזו או אחרת. כן? וזה, הרמב״ם מעריך בזה כאן בפרק י' ב', שאנשים באמת פשוט פוגעים בעצמם, וזו הביקורת הכי גדולה, שברוב המקרים האנשים ממש פוגעים בעצמם, וגורמים לעצמם נזק, וזה דבר שילך אחר כך גם בתורת ההשגחה, אנחנו נראה שזה עיקרון מאוד חשוב. הרמב״ם חושב שהנזק או הסבל האובייקטיבי, כאילו, כמו שאני יודע מה, הטייפון שנוחת פתאום על בן אדם, הוא סתם הלך לישון לתומו, רעידת אדמה, לא עלינו, כן? אנחנו יודעים מה זה רעידת אדמה, כן? אנשים לתומם. הולכים לישון, והבית חרב ונופל עליהם וכן הלאה. עכשיו, יש איזו נקודה שהרמב״ם לא מציין אותה, מאוד מעניין למה, למרות שהוא באמת, הוא רופא. הרמב״ם הוא רופא, והוא יודע שאפשר להתמודד עם בעיות של הטבע, עם מחלות. יש רפואות. יש רפואות. אנשים מגיעים לרפואות. הרמב״ם, יש תחומים שהרמב״ם הגיע בהם להישגים מאוד יפה. הרמב״ם, כלומר, לא רמב״ם אישית, גם הרמב״ם אישית אולי, אבל הרפואה שלו, יש דברים, אתם יודעים שיש תחומים שבכלל הם לא ידעו כירורגיה וכל, הם לא ידעו לעשות כלום. לא היה להם שמץ מושג מזה. אבל, וזה עד, לא, בתקופת הרמב״ם, זה עד המאה ה-19, זאת אומרת, לא ידעו, לא ידעו, לנתח, לא ידעו כלום. אבל בתחום של ה... למשל, רעלים, תחומי הרעלים, נחשים, רעלים, נסיובים, כל הדברים האלה, היו להם הישגים יפים. הם יודעים דברים, הם יודעים דברים, יודעים לרפא מחלות מסוימות, יש רפואה, זה לא שהם... יש רפואה. אז לכאורה הייתי מצפה שהרמב״ם יגיד, ואנחנו בימינו בטח יכולים לומר, שהרבה מן הרע הטבעי ניתן להתמודדות על ידי חוכמת האדם. זאת אומרת, זה אפשר להכניס את העניין החברתי גם קצת לתוך התחום לתוך הרע הטבעי. למשל, רעידות אדמה, אנחנו יודעים שרעידות אדמה, אותה רעידת אדמה תהיה ביפן, או שהיא תהיה בטורקיה, היא הבדל עצות. הרעידת האדמה העצומה שהייתה שם ביפן.
פוקושימה.
איפה? פוקושימה, אני יודע איך זה. אף אדם לא מת מרעידת האדמה. אני לא יודע אם אתם מבינים מה המשמעות של הדבר הזה. אף אדם לא מת מרעידת האדמה. בתים זזו, זזו, חזרו למקום. למה? כי הם בונים, נכון? הם יודעים לבנות. היה צרת השיטפונות מהים, וזה באמת גרם לנזק עצום והיום ונורא, וגרם לפגיעות גדולות. אבל אני ארעיד אתם על הכל. בטורקיה, כן, שהייתה רעידת אדמה איומה לפני לא יודע כמה שנים, הרבה יותר חלשה מאשר אצל היפנים, ומתו שם עשרות אלפים, כי הם בונים, בנייה לא מותאמת לדבר הזה. זאת אומרת, ביד האדם ממש למנוע, להתמודד אפילו עם רעידות, לא כל רעידת אדמה, כמו שאתם יודעים, יש רעידות אדמה איומות, היו רעידות אדמה נוראות, קליפורניה, עיר שלמה נמחקה בראשית המאה ה-20, 1910, משהו כזה, נדמה לי, עיר שלמה נמחקה. הייתה רעידת אדמה קשה ביותר.
גם ההוריקן של קטרינה,
היו עולים. היורצייט של קטרינה.
מה היורצייט?
של קטרינה.
כן, מזכיר. כן, זה היום? כן? אז הנה, אז יש דברים שאתה, אתה, 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 אתה גם בעולם מתרובד וכולי, אתה לא יכול לעמוד מולם. רגעי הטבע הם יכולים להיות איומים. אבל, איך הוא אומר? נדיר, ברוב המקרים, וכן הלאה, וכן הלאה. או למשל מחלות.
בעלי מומים, משהו
מדבר. בעלי מומים, כן. אז שוב, זה נושא שהרפואה יכולה במקרים מסוימים להתמודד. לפעמים לא מסוגלת להתמודד. טוב, אנחנו יודעים, נו, אנחנו בעולם אחר. זה אני לא יודע אם הוא ידע להתמודד, הרפואה שלהם לא ידע להתמודד עם דברים כאלה, זה קשור לגנטיקה, וזה הם לא ידעו. אבל בסדר, אנחנו יודעים היום, אנחנו יודעים לעשות דברים מסוימים. אז יכול להיות שגם זה נכבש לאט לאט על ידי רוח האדם ברמה כזו או אחרת. נקווה, נקווה. אנחנו יודעים, אבל נקווה. בכל אופן, מה שאת הרמב״ם כמובן מעניין, הוא אומר, תשמע, לא זה מה שיצבע את העולם כעולם טוב או עולם לא טוב. לא זה, אותו כמות של הרע הטבעי. כן? מכיוון שמה שגורם באמת לתחושת הסבל, מה שבאמת גורם לאנשים את התחושה של עולם רע, זה לא אותה כמות קטנה של רע טבעי שאי אפשר להתמודד איתו, כמו טייפון, שערה, רעידת אדמה, מה שבסך הכל זה מועט. כן? אלא מה שגורם לאנשים את התחושה הזאת, זה בעצם, אם אתה בודק טוב, זה מה שאנשים גורמים לעצמם. וזה דבר שאפשר להתמודד איתו, על ידי הרוח שבאדם, על ידי התבונה שבאדם. ואם האדם, על ידי התבונה שברוחו, יתמודד עם הרוע שבו, כלומר, עם החומרי שבו, כלומר, עם הצדדים העדריים שבתוכו, והוא יתמודד עם זה בצורה הכי טובה שאפשר, העולם יכול להיות באמת עולם טוב בצורה אדירה, הרבה הרבה יותר מאשר הוא כיום. אתם יודעים, יש איזה משפט של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בהלכות דעות, הוא נותן שם את איך צריך להתנהג, היגיינה כזאת, כלומר, התנהגות יומיומית, בסוף אומר הרמב״ם, עם ספורט קצת, עם אוכל וזה, אומר, אני מבטיח לכל מי שיעשה את זה, שהוא לא יחלה במחלה, הוא יבריא, הוא לא יחלה במחלה. ופעם כשקראתי את זה, אני זוכר שהופתעתי קצת, אמרתי, היום לא יחזיקו מזה, כי איך, מי יודע? היום יתייחסו את זה אחרת, אבל אחרי זה ראיתי במקומות דווקא יותר מקצועיים בימינו, שטוענים שאנשים שבאמת היגיינה נכונה, כלומר התנהגות נכונה עם הגוף וכל מיני דברים, היא באמת בעלת השפעה משמעותית לבריאות. קשה לומר שזה מונע את כל המחלות, יש דברים שלא תלויים באדם, ואני יודע, גנטיקות, אבל אדם ששומר על בריאות גופו ונכון, בצורה נכונה, רוב היום, רוב המחקר עוסק בשאלה הזאת של מה שנקרא רפואה מונעת. ו... לא עוסקים בזה מספיק, לצערנו הרב. זאת אומרת, הרפואה המודרנית לא מספיק מודעת לעניין הזה, דווקא הרפואה הסינית היא הרבה יותר מודעת לזה. אתם יודעים, יש טענה שאצל רופאים סינים, הרופא שם מקבל את השכר שלו לפי מיעוט האנשים שבאים אליו, לא לפי ריבוי האנשים. כי אם פחות באים אליו, סימן שבכפר שלו הוא יודע לשמור על הבריאות שלהם. וככל שבאים אליו יותר, סימן שהכפר יותר חולה, אז הוא מקבל פחות משכורת. וזה רעיון מאוד יפה, אלא אם כן הוא פשוט מפחיד אותם, אומר להם, וואלה אם תבוא אליה, לא יודע מה אני אעשה לך, לוקחים לי את המשכורת, אז כולם פחדים לבוא. אבל אם זה...
או שפשוט מתים בבית.
או שמתים בבית. אבל אם נניח שבאמת האנשים הם איזה אמיתי, הרעיון יפה, זאת אומרת, הוא עושה כל מאמץ שאנשים פשוט לא יאכלו, לא יאכלו. הוא דואג, הוא שולח אותם לבדיקות, הוא שולח אותם לעשות זה, הוא אומר להם, הוא תופס אותם בזמן, הוא מטרה. זה רעיון יפה, ואנחנו לא נמצאים במקום הזה, מבחינת העולם הרפואה המודרני.
פרסמו על רשימה של גיל תמותה ממוצע בכל העולם, סין לא משהו.
סין לא משהו.
זה בגלל, אני חושב
שהרבה... ישראל מקום שלישי, אבל.
אני חושב שזה בגלל שיש שם הרבה עניים.
אחרי מי?
אמריקה מקום ראשון. זה מפתיע, עם כל הביטוח הבריאות וזה. כנראה ש...
מה, מה המקום ראשון? זאת אומרת, מעריכי חיים?
כן.
מה אתה אומר?
אמריקה מקום ראשון? יש להם הרבה אנשים שהם כן בסדר, שזה רק מיעוט שהוא...
וואלה, מי השני? משהו סקנדינביה בטח חשבתי, לא?
שגן בסין, כאילו יש הרבה אנשים שחיים בזומה, לכן יש לנו בטח תמותה.
מפתיע. חשבתי שאמריקה
לא טוב. הם גם לא אמרים, כאילו הם...
מה? מקדונלד.
כן, נכון, הם לא מקפידים על בריאות. זה באופן יושב.
כן, יש שם מצב הכלכלה משפיע. יש הרבה בתי חולים.
הם פשוט עשו את הסקר,
נראה. זה נושא, זה נושא שהתייחסו אותי מה עכשיו. הנושא הזה הולך ומתפתח. זאת אומרת, אנחנו... נוגעים בסוגיה רק מצד אחד שלה, זאת אומרת, בעיית הרע בעולם. אז אם כן, עכשיו, אנחנו עכשיו נצלול, בעזרת השם פעם הבאה, בנושא של ההשגחה, ואתם תראו איך שהוא נובע מתוך בעיית הרע, מכיוון שהשאלה היא, איך, מה זה נקרא השגחה וכן הלאה. וזה קשור לסוגיית הרע. אולי, כיוון שיש לנו, אני חושב, יש לנו דקה, אז אני אגיד אולי בדקה הזאת נקרא... איזה כמה, שתיים, שלוש שורות כאן, שזה יהיה גם. אולי נראה את השורות האלה בסוף פרק י"ב. יש כאן כמה רמזים מאוד יפים, זה אין לנו זמן לראות. עמוד ראש צד איזיין, בפסקה למעלה, בצד שמאל. אבל טוב, קודם נגיד את הדבר הזה. עקרון המותרות, זה עקרון המותרות. אז הוא אומר שזה הולך כך. טוב, נתחיל מרש צדיבה, נקרא כמה שעות. אבל החסידים, לצד שמאל, החכמים, כבר ידעו חוכמת המציאות והבינו אותה, כמו שבאר דוד אמר, כל אורחות השם חסד ואמת לנצר בריתו ורד אותה. כי אותם אשר נצרו טבע המציאות וחוקי התורה וידעו תכליתם, התבהר להם אופן החסד והאמת בכל. ולפיכך עשו את מטרתם, מה שהייתה הכוונה בהם, מחמת היותם אדם, והיא השגה. ובגלל צורך הגוף, מבקשים את ההכרחי. לחם לאכול, בגד ללבוש, ללא מותרות, וזה קל ביותר, ואפשר להשיגו בעיסוק מועט אם מסתפק האדם בהכרחי. וכל מה שאתה רואה מקושי הדבר וחובדו עלינו, מחמת המותרות ודרישת הבלתי הכרחי, נעשה קשה אפילו מציאות הכרחי, לפי שכל מה שהתקוות תלויות במותרות יותר, יהיה הדבר יותר קשה והתבזבזו הכוחות וההישגים במה שאינו הכרחי, ובכך לא ימצא הכרחי. וראוי שתתבונן למצבנו במציאות, שכל מה שהדבר הכרחי יותר לבעלי החיים, הרי מציאותו יותר, כלומר יש יותר ממנו, והוא זול יותר. כל משהו פחות הכרחי מציאותו פחות, והוא יקר מאוד. הנה הדבר הכרחי לאדם לראשו, אוויר, מים, מזון, אלא שהכרחיות האוויר גדולה יותר, לכן לפי שהיא מיתר לרגע מספר הוא עבד. אבל המים אפשר שיתקיים יום יום מים, והאוויר יותר מצוי ויותר זול, בלי ספק. והכרחיות המים יותר מכרחיות המזון, לפי שהיא משתה ולא יאכל, אפשר שיתקיים איזה אדם ארבע ימים, ואף חמישה ללא מזון, ואתה מוצא המים בכל עיר יותר מן המזון ויותר זול. וכך הדבר נוהג במיני המזון, יותר הכרחי יותר מצוי ויותר זול באותו מקום, אותו שאינו הכרחי. אבל המור וההלה, לא יודע, האודם והפיתדה, איני סבור שמישהו מבריאה הדעת יחשוב שיש לאדם, להן צורך חשוב לאדם, זולתי לרפואה, יש תחליף להם ולדומם הרבה מן הסבים והחומרים. הנה זהו ברוך חסדי השם יתעלה וטובו, אפילו כלפי החי הרזה החלש, כלומר האדם. אבל באור צדקו יתעלה ושבתו בלב, הרי פשוט מאוד, לפי שאין בעיה והפסד, בהוויה ובהפסד הטבעי, מה שמיוחד למין חי מכל יתר מיני בעלי חיים, בכוח מיוחד בו או בעבר נוסף על אחר מינו, אלא כל הכוחות הטבעיים הנפשיים הכינים והעברים נמצאים בפרט זה, הם נמצאים פה שני ושני. זאת אומרת, דברים הכרחים הבסיסיים נמצאים בכל הפרטים. ואם היה שם חיסרון, הרי זה במקרה מחמת דבר שיראה מה שאינו בטבע, כלומר זה מום. וזה מועט כמו שבארנו. ואין הבדלים כלל בין אותם שהם כדרך הטבע. זה אותי משהו חיובי, כלומר הכרחי מצד שינוי איתות החומרים, אשר זה הכרחי לטבע החומר אותו רמוין וכו'. אבל מה שהיה לזה, לאדם הזה, כן, צרורות, מור רבים ובגדים מוזבים, וזה אין לו את המותרות הללו בחייו, אין בזה כל רע ולא עוול. למה אנשים בוכים? כלומר, לאנשים יש את ההכרחי. וזה אשר יש לו המותרות הללו, לא יישום שום דבר נוסף בעצמותו. כלומר, בעצם מה זה נתן לו? אבל השיג דמיון שב או משחק. בזה שהוא נהדר מותרות חיים, לא חסר לו מרום החיובי, הכרחי. כן? ולא עדיף המרבה והממית לו החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. אז זה מה שהוא רוצה לומר, בסופו של דבר. רוב, הייתי אומר, רוב התלונות של האנשים נובעות מההתייחסות שלהם למותרות ולא להכרחי. אם האנשים היו באמת מייחדים את עצמם לתכלית האמיתית שלהם והיו מסתפקים בענייני העולם הזה במה שצריך, הם היו רואים שהעולם הזה הוא בסדר, טוב להם, הם חיים חיים סבירים, חיים בסדר גמור. כן, ברגע שהעיניים שלך גדלות, אתה רואה צעי כל מיני דברים, ואתה רואה שלשכן שלך יש ולך לא, וכן הלאה, אז ברור שאתה כל היום תבוא ותגיד למה לי אין, למה לי אין, העולם הזה הוא לא טוב. ברור? אז זה אמרתי לכם, עולם הגריה האופטימית הזאת של הרמב״ם, שאומרת, העולם הוא חיובי, העולם הוא טוב, מה שמדובר לגבי צרכים, אפשר להסתדר. כן? כמובן, הכל בתחומים כאלה ואחרים, ידידה, עניות, תקופות, דווקא התקופה שלנו, לפחות בעולם שאנחנו חיים בו, ברוך השם, בארץ ישראל, מדינת ישראל, הוא עולם סביר, אנחנו טוענים ש... אין כמעט היום, אני מקווה שזה נכון, אנשים שרעבים ללחם. זאת אומרת, אני מקווה שזה נכון לדבר הזה, שאין אנשים רעבים. זאת אומרת, שאומרים שזה לא נכון, שיש מקרים של עניים, אנשים ממש עניים. אבל אני רוצה להאמין שלפחות הדבר הזה לא קיים בחברתנו. וזה דבר גדול. זה דבר גדול, כי היו תקופות של עניות עצומה, 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 כן? רואים סיפורים על יהודים במזרח אירופה לפני 200 שנה, ושם היו, ביטוח לאומי לא היה, ביטוח בריאות לא היה, וגם לצערנו היום בהודו ובכל מיני מקומות אנשים יכולים להגיע לפת רעב וכן הלאה. אז בקיצור, בכל אופן, הראייה של הרמב״ם היא שאם ברגע שאנשים יכולים להסתפק בהכרחי, כך הוא קורא, לא במועט, המילה מועט היא לא המילה הנכונה, אלא בהכרחי, אז הם יכולים, יש לאנשים את זה. כלומר, המציאות היא מספקת את הדברים. כמובן, יש בעיות, יש לא עלינו הורים, יש לא עלינו טייפון, יש לא עלינו צונמי, אבל אלה הדברים המועטים. אז זה הכיוון, הייתי אומר, בגדול, הייתי אומר, תפיסת המציאות החיובית של הרמב״ם, ואנחנו בשלב הבא נסתכל קצת על תורת ההשגחה.